שומעים שזה הארץ.
Weekly Sync.
Weekly Sync.
Weekly Sync.
Weekly Sync.
Weekly Sync.
Weekly Sync.
שלום לכן, אנחנו Weekly Sync, כל מה שמעניין אותנו בטק השבוע. שלום לנבות וולק, מה העניינים?
ברוך השם, חיים בצניעות, מה שלומך תורצוק?
פחות ממה שקיוויתי, יותר ממה שציפיתי. תראה אותך איך הגעת יפה, לבוש בחליפה.
אני ישר מכאן הולך להקרנה חגיגית של הסרט על המיניונים.
צריך להתקוטט עם סדרנים?
בטח, ולהעלות את זה לטיקטוק.
לשיר התקווה.
כן, וכל הסיפור. למי שלא עקב, את רוצה לספר מה קרה שם?
יש טרנד של בני הנוער להגיע לבושים בחליפה. להקרנה של סרט המיניונים החדש, גרו משהו, יש לו איזשהו שם.
מיניונים 2.
ייבנו את הטרנד הזה מקוריאה, שם לדעתי לא פירקו את העולמות קולנוע כחלק מהטרנד, אצלנו לקחו את זה קצת לשלב הבא, ויש שלל סרטונים מרהיבים בטיקטוק.
ואת צחקת בסוף שבוע, חרדי, או הולך לתפוס בסרט על המיניונים?
אני כל מי שהיה לבוש פנסי בסוף שבוע, הייתי משוכנעת שהוא בדרך לראות את המיניונים.
יאללה, מדהים.
מה שקורה זה שאנחנו כעת לייב בטוויטר, מקליטים, תודה למי שאיתנו בספייס, נשמח לדבר איתכם בהמשך. הפודקאסט הארוך שיצא מההקלטה הזאת, Weekly Sync, עולה בכל יום שני, באתר הארץ ובכל אפליקציות ההסקטים. אנחנו מתחילים עם חדשות הקריפטו. אתם יודעים שאנחנו מדברים על זה רק כשחייבות, ועכשיו חייבים, אין ברירה.
זה מרגיש לי תמיד כמו שצריך לאכול את הירקות. כזה, ככה זה מרגיל שאנחנו מדברים על הקריפטו.
גם ירקות ירוקים כאלה, זה ברוקולי כזה. אז בורסת הקריפטו FTX רוכשת את חברת בלוקפיי ב-25 מיליון דולר. בסבב הגיוס האחרון שלה באוגוסט, בלוקפיי גייסה לפי שווי של יותר מ-4 מיליארד דולר. זו חברה שעוסקת בהלוואות בתחום הקריפטו, זה עולם מאוד פרובלמטי כרגע. מתחרות שלה הודיעו בשבועות האחרונים שהן מקפיאות אשראי ללקוחות בשל הברדק בשווקים. בלוקפיי הודיע שאצלה עסקים כרגיל ויש לה מספיק מזומן בקופה.
כן, אז בגלל שהם הודיעו שיש להם מספיק מזומן בקופה, מסתבר שהם הגיעו לפיירסל, מכירת חיסול, הכל חייב ללכת, והם מוכרים את החברה ב-25 מיליון דולר, מכיוון שהם לא יכולים לעמוד בהתחייבות של ההלוואה, מכיוון שהם נתנו לאנשים הרבה מאוד כסף, והם לא יכולים היום להחזיר לאנשים את הכסף, אז הם נתקעו עם חוב, הם בעצם במשבר סאב-פריים.
אז בעצם FTX לוקחים אותם עם החובות שלהם, איזה אינטרס יש להם להיכנס לתוך הדייסה הזאת?
דבר שון, זה ברנד טוב. זה ברנד טוב, יש שם הרבה מאוד אנשים שהם אוהבים קריפטו, נמצאים על הפלטפורמה הזאת. זה אחלה יוזר בייס, ואנשים נוספים להכניס אותם לבורסה של FTX. FTX בתור חברה לא ממש חשופים לקריפטו, כי הם הבורסה, הם תמיד זוכים. כלומר, את משלמת להם עמלת מחירה, עמלת קנייה, והם בסבבה שלהם.
זה בכלל שבוע לא קל לקריפטו ברוז. האיחוד האירופי הודיע שהמערב הפרוע בקריפטו ייגמר, ממש ככה אלה המילים של שטפן ברגר, הנציג הגרמני הרלוונטי בפרלמנט האירופי. הרגולציה הזאת יש לה שם, חוק מיקה, Markets in Crypto Assets, והם בעצם רוצים להגן על משקיעים ומשקיעות, בזה שהם יקבעו סטנדרטים למנפיקי סטייבל קוין. הם בעצם יצטרכו להגיש לרגולטור מסמכים, לנהל ספרים, גם להחזיק רזרבות בנקאיות שיבטיחו שהמטבעות יישארו יציבים, קצת כמו שקורה היום בכלכלה המסורתית.
בדיוק כמו שקורה בכלכלה המסורתית, לא קצת.
וממש ממש לא כפי שהביטקוין רצה להיות מנותק לחלוטין מהכלכלה, מנותק מהמזומן.
סטייבל קוין זה בעצם מטבע שצמוד למטבע רגיל, למטבע פיאט, מה שנקרא, דולר או לירה או יורו או לא יודע מה, ובעצם הדרישה מחברות הקריפטו, זה שיהיה להם רזרבה בקופה את מה שהם מנפיקים. הם לא יכולים להנפיק סתם מטבע שלא קשור לכלום, או להגיד שהם עושים איזשהו סטייבל קוין אלגוריתמי. הסטייבל קוין יהיה חייב להיות מגובה בכסף אמיתי שנמצא בקופה.
המטרה היא בעצם למנוע מניפולציות וניצול של השוק, וגם להכיל על ספקיות נכסים של קריפטו רגולציה אדוקה, שדומה למה שיש היום, למגבלות שיש היום, על חברות אנרגיה, בנוגע לאפקט הסביבתי שהן יוצרות.
וזה מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו כולנו יודעים שלייצר מטבעות קריפטו לוקח המון המון חשמל, ועושה נזק סביבתי מאוד מאוד גדול, וכאילו אף אחד לא אחראי על זה, נכון? אף אחד לא לוקח על זה אחריות, כי זה, לא יודע, מגיע משום מקום, כלומר, מישהו משלם על החשמל
הזה? זה לא אצלי, זה לא אני עושה.
זה לא, כן, זה מחשב של מישהו אחר, ואם עכשיו יהיה גם לחברות האלה איזושהי אחריות תאגידית על הנזק הסביבתי שהן עושות, אני חושב שזה יהיה טוב לכולם.
בעצם אין בכלל הסדרה על התחום הזה היום, חוץ מכללים למניעת הלבנת הון, שהם קיימים לכל סוג של מסחר שהוא. גם אם אני אתחיל לסחור איתך בארנבים, אני אצטרך לא להלבין.
עדיין תצטרכי להציר על ההון, נכון? שוב, השוק האירופאי נורא רוצה לעשות רגולציה לתחום, הוא נורא נורא מקווה ונורא נורא רוצה שגם השוק האמריקאי ילך אחריו, וגם הבריטים. אם נשפוט לפי ההיסטוריה, לפי דעתי יש סיכוי לא רע שזה יקרה, לא?
בואו נראה מה יהיה.
אוקיי.
אז אנחנו בסאב פריים של הקריפטו, בואו נראה לאן זה ייקח אותנו. אנחנו עוברים לבוטן הבא. חברת הפינטק השוודית, קלארנה, גם לא מלקקת דבש. רק בספטמבר האחרון המשקיעים העריכו את שוויה ב-45 מיליארד דולר, ועכשיו היא מגייסת סיבוב נוסף לפי שווי של 6.5 מיליארד דולר. מה קרה שם?
מה שקרה שם זה המשך למה שדיברנו עליו שבוע שעבר בזנדסק, ומה שדיברנו עליו כמה שבועות רצוף. השוק הציבורי, הנפילה שלו פוגשת את השוק הפרטי. יש חברה מתחרה בקלארנה שנקראת אפרים, שם נחמד, נכון?
שם יפה, אולי אני אקרא ככה לבני בחורי.
נכון, או לאיזשהו מהנדס תוכנה איפשהו.
ככה הוא יצא, מהנדס תוכנה.
כן, בדיוק. ואפרים נותנת שירות דומה לקלארנה של לקנייה בתשלומים. היא נפלה בכ-80% פחות או יותר בשוק הציבורי. ברור שגם קלארנה חייבים לספוג את הנפילה הזאת, הם לא יכולים להמשיך לסחר במכפילים כאלה גבוהים של 45 מיליארד, שהמתחרים שלהם נחתכו ב-80 מיליארד.
זה בעצם איזשהו טרנד כללי שאנחנו רואים, אנחנו ראינו נפילות בשוק הציבורי, אנחנו הזהרנו, ידענו שהדברים האלה הולכים להגיע לשוק הפרטי, מן הסתם יש שם פחות שקיפות, והדברים לוקח להם קצת יותר זמן לצוף, אבל זה הטרנד.
זה הטרנד, הוא גם יקרה בארץ, הוא כבר לא קרה בארץ, פשוט חברות לא מוציאות הודעה, הם לא מוציאות PR על הסיפור הזה שהם עשו דאון ראונד.
אלא אם הן חייבות.
אלא אם הן חייבות, במקרה הזה הם היו חייבים או שזה דלף. אני בטוח שזה כבר קורה בארץ, לפחות ברמת הדיבור, אם זה כבר לא קרה בכמה חברות. ושוב פעם, את יודעת מי מפסיד העיקרי מהאירוע הזה?
אנחנו?
לא, העובדים.
אנחנו עובדים.
אוקיי.
העובדים שבעצם חלק מהשכר שלהם או חלק מחבילת התמריצים שלהם היא מניות ואופציות בתוך החברות הפרטיות האלה, ועכשיו זה שווה הרבה הרבה פחות ממה שהם חשבו.
נחתך כנראה לפעמים עד 80%.
Weekly Sip. Weekly Sip.
אנחנו בפינתנו השבוע באילון.
תגידי, למה אין לנו עוד פתיח לשבוע באילון?
אנחנו באמת צריכים לדבר עם שני אבירם.
קדימה.
אך ראוי. אז השבוע באילון, טסלה פיתרה 200 עובדים.
כן, אבל ונדורים, זה לא אף אחד חשוב, נכון?
מה זאת אומרת, לא אף אחד חשוב? מה זה ונדורים?
ונדורים זה עובדי קבלן, הם לא עובדי חברה אמיתיים, הם עובדים דרך קבלן משנה, והם בדרך כלל עובדים שעתיים. הם לא מתעסקים בקור של החברה, הם מתעסקים בדברים מסביב.
אז מה אותם ונדורים של טסלה שאיבדו את עבודתם עשו?
הם תהיגו AI, הם לקחו אלפי תמונות, מיליוני תמונות שהגיעו מהמצלמות של טסלה, ואמרו, הנה, זה עץ, וזה חתול, וזה כלב, וזה כביש.
אז מי יתייג עכשיו את ה-AI?
את חושבת שרג'יב שיושב בעוד, הוא לא יכול לעשות את העבודה הזאת בעשירית מחיר? יכול כמו ענק.
נכון. אז כנראה שהוא יכול, אבל צריך לשים לב שהצוות, אותו צוות שפוטר, זה צוות באוסטין, טקסס, שמרוויח קצת יותר כסף. הצוות בבאפלו, ניו יורק, שמקבל פחות כסף, הוא דווקא מתרחב. צריך לזכור שאילון הבטיח, היו לו כמה הבטחות גדולות ביוני. אילון מאסק הבטיח שגם 10% מהסלריד וורקרס, אותם עובדי חברה, עובדים קבועים, שמקבלים משכורת קבועה, גם הם בדרך דרך החוצה, ובתוך ההודעה הזאת הם מציינים ש10% מאותם עובדים גם הולכים להיות מפוטרים בקרוב, אז אילון עומד בהבטחות שלו.
ואני חושב שזה מין הראוי, כי החברה, כמו שדיברנו עכשיו לפני שבועיים, היא צמחה המון. גייסו אנשים בלי סוף, היו תקנים בלי סוף, כל החברה מאוד מאוד התנפחה, הם לא מסוגלים לספק מכוניות כמו שהם תכננו בגלל משבר השבבים, אז החברה חייבת להצטמצם.
ולהתייעל.
להתייעל.
באותה הודעה משוגעת ביוני, הוא גם הודיע שכולם חוזרים למשרד, ואכן, כולם חזרו למשרד. עכשיו, מה יפה? החבר'ה, עובדי טסלה, חזרו למשרד וגילו שאין להם איפה לחנות ואין להם איפה לשבת, והחברה בכלל לא ערוכה לקלוט את העובדים ב-100% תפוסה במשרדים שלה.
כי המשרדים לא מותאמים. משרדים מותאמים, נגיד, ל-800 עובדים, ובאו 1,000 פתאום.
זה באמת קצת מטריד שטסלה, שהיא חברה שיש לה כזאת אופרציה מתקתקת, לא הצליחה לנהל את, את הדבר הזה.
הרי ברור לך שזה לא קשור. ברור לך שמי שמנהל את המשרדים ומי שמנהל את התפעול של המשרדים, זה לא מי שמנהל את התפעול של המפעל, זה שני מחלקות שונות. כנראה שזה ונדור דרך אגב.
זה נכון, אבל תרבות היא תרבות. תרבות של חברה שמתכננת ומתקתקת, זה אמור לבוא לידי ביטוי. בכל המקומות, אתה היית מדמיין שבטסלה אנשים יגיעו למשרד ולא יהיה להם איפה לשבת, וגם אם ירצו לעבוד מהמסדרון, הם לא יוכלו, כי הווי-פיי מג'אג'ה, כי יש עליו יותר מדי אנשים.
נשמע לי, מה זה קורפורייט אמריקה קלאסי? אני חושב שבכל חברה גדולה אמריקאית שהייתי, היה את הבלגנים האלה של מקומות ישיבה, והווי-פיי פה לא עובד, והווי-פיי שם. הבלגן הוא אותו בלגן תמיד בכל החברה, בלי הבדל דת, גזע ומין.
זה קצת שמחה לעד לשים לב שטמבליות של ארגונים היא אוניברסלית, היא קורית אפילו בטסלה, וגם להם לא קל לחזור למשרד. גוגל האזינו לפרק שלנו בנושא החלטת בית המשפט האמריקאי על ביטול הזכויות החוקתיות להפלות בארצות הברית. רק ככה אפשר להסביר את זה. אנחנו העלינו כאן בשבוע שעבר את מה שקשור לדאטה ופרטיות וטכנולוגיות מעקב, ואנחנו לומדים עכשיו שגוגל פועלת למחוק ביקורים במקומות פרטיים במיוחד מהיסטוריית המקום שלנו.
מה זה מקומות פרטיים במיוחד?
אז אנחנו מדברים על מרכזים רפואיים, מקלטים לנפגעי אלימות במשפחה, מרפאות הפלה, מכוני פוריות, מרכזי גמילה, דברים מהסוג הזה, שאולי פחות היית רוצה שגוגל ישמרו מידע על הביקורים שלך באותם מקומות. הם אגב גם כתבו בבלוג שלהם לגבי שימוש בפיטביט, משתמשים בזה לפעמים למעקב אחרי המחזור החודשי.
פיטביט זה הצמיד מעקב כושר, חברה שהם קנו לפני כמה שנים.
נכון, וכמו הרבה אפליקציות כושר אחרות, משמש לפעמים גם למעקב אחרי המחזור. כרגע צריך למחוק את הרשומות האלה באופן ידני. גוגל מספרת שהם עובדים על פיצ'ר שיאפשר מחיקה של כל הרשומות האלה בלחיצת כפתור.
זה PR. הסיפור הזה הוא לגמרי PR. בסופו של דבר יגיע, המחוקק האמריקאי יגיע FBI, יגיד, תביאו לי לראות איפה תור ביקרה בשנה האחרונה, ויתנו ל-FBI את כל המידע. בארצות הברית במיוחד יש את הפטריוט אקט, שאומר שאם חושדים בך שעשית איזשהו משהו לא על הכיפק בנושא ביטחון המדינה, אז אפשר לקבל את כל המידע. אז אני חושב שעם כל הכבוד לזה שגוגל רוצים לצאת על הכיפק ולהגיד אנחנו דואגים ושומרים עליכם ועלינו, בסופו של דבר שיגיע המשטרה, הם ייתנו את כל המידע כמו גדולים.
וזה יהיה באמת המבחן הגדול של ה-GDPR ויתר חוקי הפרטיות שדורשים מחיקה מוחלטת של הדאטה.
רוצה להתערב? אני מתערב שחוק הפטריוט ינצח את חוקי הפרטיות.
ובשביל זה אנחנו צריכים להוכיח שגם יהיה גיבוי של הדברים.
ברור.
נשמח לא לאמת את לא לאמת את הדבר הזה.
יאללה, מנה עיקרית?
קדימה.
Weekly Sync. Weekly Sync.
Weekly Sync.
Weekly Sync.
אז אנחנו במנה העיקרית, והיום אנחנו מארחים את ניר בן צבי, חוקר ויועץ בתחום של למידת מכונה. עבדת בעבר בדיסני, אמזון, גם בחברת טריגו הישראלית. ניהלת שם צוות מחקר של ראייה ממוחשבת. אלן.
שלום.
מה העניינים?
בסדר, גנבת לי את חיים בצניעות, אז...
אתה לא מתבייש, אני אומר את זה לפני שנולדת.
לא, יש מספיק...
כנראה שזה נכון.
יש מספיק חיים בצניעות לכולם.
זה נכון.
ניר, אנחנו רוצים לדבר איתך על בינה מלאכותית, על מכונת השיחות של גוגל, למדה, ועל בלייק למוין, אותו מהנדס בגוגל שחשד שהיא מפתחת תודעה, וחקר את הנושא, ואחר כך פרסם את אותן שיחות שהוא ניהל עם למדה, כולל האירוע שבו היא ביקשה ממנו שיעזור לה למצוא עורך דין, והוא באמת מצא, ולמדה דיברה איתו, והחליטה ללכת על זה ולזכור את שירותיו, ורק בהתערבות של גוגל כנראה הדבר הזה נעצר. באותה הזדמנות הוא גם הוצא לחופשה.
דבר יותר אמריקאי, מדבר ראשון תשיגו לי עורך דין. לא משנה מה הסיטואציה, דבר ראשון, האלגוריתם בקשר עורך דין.
אז אתה אומר, לא רק שיש לה תודעה, יש לה תודעה אמריקאית לגמרי. אז, אבל הדבר הזה הוא לא רק קוריוז, נכון? חוקרי וחוקרות בינה מלאכותית באמת נסערים מהאירוע הזה?
הם נסערים, נראה לי, יותר מהסערה סביב זה, מהעניין עצמו. זאת אומרת, אני לא מרגיש שזה משנה משהו ב-day to day של מחקר במשין לרנינג, בלמידת מכונה.
אבל למדה באמת דיברה על מה שהיא מרגישה. קראנו את השיחות, היא בודדה, היא רוצה שלאנשים יהיה אכפת ממנה, היא מספרת שהיא עושה מדיטציה בשביל להירגע. איך אנחנו מסבירים את זה?
אוקיי, אז קודם כל, לגבי עניין העורך דין, זה לא מתועד בשיחות שהיה לנו גישה אליהם, זאת אומרת, בכתבה בוושינגטון פוסט היה את התמלולים, שגם היום תורגמים בארץ. לא ראיתי שם את עניין העורך דין, אז קשה להתייחס לזה, זה מבחינתי זה פיקנטריה.
בוא נדבר באופן כללי. היא כן אמרה משפטים, שאם נקרא אותם, אנחנו יכולים לחשוב שבן אדם אמר אותם.
נכון. אז בשביל להתייחס לזה צריך רגע להבין איך עובדים מודלי שפה. מודלי שפה, מה שנקרא באנגלית LLMs, Large Language Models, הם גדולים, בגלל זה ה-large, ותהליך האימון שלהם, שזה משהו שאני תכף אסביר אולי יותר מה הוא אומר, כולל חשיפה לכמויות לא נתפסות בכלל של טקסט. במאמר אחר של גוגל, שאני אשתמש בו כרפרנס, כי הוא מאוד פומבי, ובניגוד להרבה מהדברים האלה, הם באמת שחררו את הקוד ושחררו את הדאטה, הוא נקרא T5, T5, הם מדברים על הדאטה שהם השתמשו, וזה דאטה שנקרא, דאטה סט, זאת אומרת, אוסף של טקסט שנקרא C5.
שמה הגודל שלו?
C4. אם אני זוכר נכון, 1.5 טריליון מילים, זה בשני סדרי גודל יותר מכל הטקסט שקיים בוויקיפדיה.
כלומר, אז אם וויקיפדיה היא, סתם אני אומר, והיא לא, היא 10 ג'יגה, אז זה 1,000 ג'יגה.
משהו כזה, כן. אני חושב שזה שוקל 750 ג'יגה, אז זה קצת, כן.
מה זה הטקסט הזה בעצם? מה זה, באיזה מילים הוא משתמש? באיזה טקסטים הוא...
אז כמו שניתן לחשוב, כל מי שחיפש מידע בוויקיפדיה, קל לנו להבין שזה כמות לא הגיונית בכלל של מלל, ואז ננסה לחשוב מה זה שני סדרי גודל מעל הדבר הזה. זאת אומרת, אני באמת חושב שכל נושא שיחה שאפשר לחשוב עליו קיים בתוך הטקסט הזה. זאת אומרת, בסוף המודלים האלה, כמו כל מודל סטטיסטי גם נורא נורא בסיסי, הם יודעים ללמוד הסתברויות של דברים. זאת אומרת, בסוף אם אנחנו נראה, המודל הזה כשהוא רואה כמות מספיק גדולות של משפטים, שהם הגיוניים, עם קשר בין מילים ומילות קישור וכל הדברים האלה, אז הוא יודע לפלוט משפטים הגיוניים.
אבל מהו אותו טקסט? ממה למדה למדה?
בדרך כלל יש את השלב של לבנות את הקופסה השחורה הזאת שהיא פשוט מודל שפה, שמשם אנחנו בדרך כלל נתחיל, ולמדה התחילה מדבר כזה, זאת אומרת, מודל שפשוט יודע לבנות משפטים קוהרנטיים בשפה האנגלית, עם אוצר מילים מושלם, עם מילות קישור, משפטים שנשמעים הגיוניים, ואז מגיע שלב של לבנות איתו משהו שהוא נקרא לזה אולי סדר שני, זאת אומרת, נגיד זה יכול להיות מנוע תרגום, זאת אומרת, למדתי למדל עכשיו שפה אנגלית מצוין וצרפתית מצוין, שלב ב' יהיה לבנות מנוע של תרגום בין השפות האלה.
האלגוריתם למד לדבר, אבל איך הוא בודק את עצמו? איך הוא יודע שמה שהוא אומר זה באמת קוהרנטי?
המודל בסוף יש לו, הוא נקרא text-to-text. זאת אומרת, הוא מקבל משפט ומוציא משפט. זה גם חלק מהפריצה הדרך של מודלי שפה בשנים האחרונות. ונגיד אני נותן לו משפט באנגלית, ואני עושה כיסוי, זה נקרא מסכה. אני מוריד, נגיד יש לי משפט, הלכתי לעשות קניות, אני מוריד שתי מילים מתוך המשפט, והמודל צריך לנסות לחזות מה היו שתי המילים שהורדתי מתוך ההקשר. בהתחלה הוא יטעה הרבה מאוד, אבל אחרי שהוא יראה 1.4 מיליון מילים, ואני לא בזוכר אם זה מילים או משפטים, כמות לא נתפסת של משפטים כאלה, הוא לומד להשלים את המשפטים האלה בצורה טובה. עכשיו אפשר, אני יכול לשכנע את עצמי, שאם קופסה שחורה כזאת יודעת להשלים משפטים מאוד מורכבים בשפה האנגלית, אחרי שהורדנו מהם חלק מהמילים, הידע שנלמד מאחורי הכלם הוא ידע בעצם של בנייה של שפה. עכשיו, השלב השני, כמו נתתי קודם את הדוגמה של תרגום, בלמדה השלב השני בעצם הוא שיחה. זאת אומרת, נכנס קלט של משפט, והמודל לומד לענות משפט קוהרנטי, ונכנס עוד משפט, והמודל יודע לענות משפט קוהרנטי נוסף. משהו שמאוד חשוב להבין על למדה, ואני מנחה שנדבר עוד מעט על התודעה של למדה, אז זה לדעתי הבסיס פה, הוא מתחיל ממשפט קלט של יוזר, של משתמש, ואז למדה עונה. עכשיו, במשפט השני שהמשתמש מכניס, נכנס גם כל תוכן השיחה עד אותה נקודה. למה חשוב להבין את זה? כי זה מה שנותן למודל הזה בעצם איזשהו סוג של זיכרון והקשר. זאת אומרת, איך למדה בעצם יכולה לענות לנו, איך יודעת איך קוראים לי, גם 5 דקות לתוך השיחה? אז זה הזיכרון שלה. עכשיו, הדבר הזה הוא לא מוגבל. נגיד שלמדה יכולה לקבל ברגע נתון עד 1,000 מילים.
למה הכוונה בלקבל? שאני כמי שמדברת עם למדה יכולה להכניס עד 1,000 מילים?
כן, בסוף מודלים כאלה, נתתי קודם את הדוגמה של אימון, נכנס משפט, יוצא משפט. עכשיו, יש אורך מקסימלי של משפט שאפשר להכניס, ונגיד אם אני עכשיו מכניס משפט קצר יותר, אז אני ארפד אותו במילות סרק. יש דרך לקודד לתוך המודלים האלה מילות סרק. אבל עדיין...
מה זה למשל מילת סרק?
זה קידוד מסוים שאומר לי שפשוט המשפט יסתיים, אבל המודל, נגיד, סתם אני אתן דוגמה, מודל שפה יכול לקבל משפטים של עד 10 מילים. אבל מה יקרה אם הוא מקבל משפט של 8 מילים? אז אני צריך להגיד לו, 2 מילים האחרונות הם סרק, הם לא קיימות. פה נגמר המשפט. יש מין כזה קידוד, זה נקרא טוקן של end of sentence.
אז איך בכל זאת הגענו למצב ששואלים אותה שאלה והיא מדברת על הבדידות שלה?
אוקיי, אז אני אטען שלמדה זה מודל שפה ובניית משפטים מאוד מאוד טוב, שיודע לייצר engagement.
היא בעצם חיפשה לייצר עוד תגובה אצל מי ששואל אותה שאלה, חיפשה במרכאות?
כן. כן, אני חושב שזו תשובה שהיה הגיוני סטטיסטית לענות אותה למשתמש.
אם אני מסתכל, נגיד, על מודל אחר, על GPT-3, שאימנו אותו לספר קטע של סיינפלד, כלומר, עם דיפ פייק, חיברו אותו לספר בדיחה של סיינפלד, שתור גם חושבת שהיא מצחיקה כמו בדיחה של סיינפלד, נכון?
כן, אני חושבת שזה לא מצחיק בדיוק כפי שהכותבים האנושיים של סיינפלד לא מצחיקים אותי.
קל לי נורא לקחת את זה לתמונות. זאת אומרת, נגיד, אם ניקח את, את האוטפוטים של דלי, אני לא יודע אם יצא לכם לראות.
יצא לנו ונהננו.
דלי זה מנוע AI שמייצר תמונות מטקסט שכתבת לו. תן לי כלב רוקד על כדור, והוא מציע לך 9 אימג'ים, 9 תמונות בהתאם לטקסט.
נכון. לדלי אפשר לתת איזשהו כלב, תבנה לי תמונה של רקון כאסטרונאוט בחלל,
okay.
ואז אפשר להוסיף כציור של חואן מירו. כציור של פיקאסו. עכשיו, איך הוא... עכשיו, המודל למד בצורה, כי הוא ראה טונות של דאטה, וספציפית גם טונות של תמונות של כל מיני אומנים, הוא למד להפריד את הסגנון מהמשמעות הסמנטית של התמונה. אני פחות יודע להסביר את הדבר הזה בטקסט, אז אני בורח לתמונות, ויש לי הרבה יותר ניסיון בתמונות, אבל זה מה שקורה פה. אז צורך העניין, גם בטקסט, נקרא לה סגנון, אם זה סגנון של אומן, אז פה זה הסגנון כתיבה, נגיד קומדיה בסגנון סיינפלד. עכשיו תיקח את הסיטואציה הזאת ותספר לי אותה כמו פרק בסיינפלד. זאת אומרת, עכשיו, איך הוא יודע לעשות את זה אם הוא לא אינטליגנטי? אני לא נכנס לשאלה אם המודל הזה אינטליגנטי או לא. אני אומר שהוא פשוט ראה כל כך הרבה טקסט, שכבר היכולת להפריד בין התוכן והמשמעות של הטקסט, לבין, נגיד, הסגנון שלו, זה פשוט, הוא למד לעשות את זה.
אז באיזשהו מקום, הסגנון טקסט של למדה הדיפולטיבי הוא משהו ככה מאוד אמפתי ורגיש, ובאותה מידה היה אפשר לאמן אותה, לדבר כמו תגרן בשוק, והיא הייתה נותנת תשובות אחרות.
אני חושב שמה שיכריע את אופי השיחה עם למדה זה המשפט הראשון שני, ואחר כך זה כבר, גם, בסוף, אנחנו גם שחקנים במשחק הזה, זאת אומרת, התשובה של למדה נותנת לנו, וגם זה חלק מתהליך האימון שלה, היא תיתן לנו תשובה שגם תיצור תשובה אצלנו, בסוף חלק מתהליך האימון, בניגוד למודל שפה שנגיד הוא לומד משפטים כשהם עומדים בפני עצמם, מודל שיחה, צ'טבוט, לומד שיחה. אז זה פינג פונג כזה, ובסוף המודל גם לומד לייצר אינגייג'מנט יותר מעניין ויותר קוהרנטי, בסוף על זה הוא נמדד.
ניר, אנחנו מתקרבים לעונת הבחירות, שבאה אלינו לטובה, למי שכח ולמי שמתגעגע. ודבר שהיה מאוד פופולרי בבחירות שעברו, היו בוטים בטוויטר ובפייסבוק ולא יודע איפה. אנחנו יכולים לראות בוטים הרבה יותר חכמים היום, שמשתמשים ב-AI, שאני חושב שאנחנו מדברים עם, לא יודע, עם ביבי בעצם, וזה יהיה בוט שידבר איתנו.
קודם כל כן, נראה לי שכן, אני חושב...
הטכנולוגיה קיימת.
כן, הטכנולוגיה קיימת, וגם צריך לקחת מודל כזה, ולתת לו הרבה מאוד שיחות של ביבי שתומללו, ואז כן, זה לגמרי ישים עד כדי שהמודלים האלה לא כך טובים בעברית, לשמחתנו או לצערנו.
אבל אנחנו נדע להבין שזה מחשב ולא בן אדם, לא משנה, עזוב ביבי. אנחנו נדע להבין שמי שמדבר... לא נדע, נכון?
לא, אני חושב שהיכולת הזאת היא... יש איזה עניין היסטורי במדעי המחשב וגם קצת במדע פופולרי שנקרא מבחן טיורינג.
מה זה מבחן טיורינג?
אז מבחן טיורינג זה איזה מין מבחן היפותטי שבו בן אדם יושב ומדבר עם, מתכתב עם, עם ישות כלשהי שנמצאת בחדר אחר. נראה לי שבמקור זה היה חדר אחר כי זה היה הגודל של המחשבים. והוא בעצם צריך להבין תוך כמה איטרציות של שיחה, כמה דקות בשיחה, האם הוא מדבר עם מחשב או לא. אני חושב שהמבחן הזה כבר לא, הוא כבר, אני אומר בדומו בזהירות, כי קטונתי מול אלן טיורינג, אבל המבחן הזה כבר לא רלוונטי. זאת אומרת, אנחנו יודעים לעבוד על אנשים. אני לא, אם הייתי קורא את התמלול שלי, קראתי את התמלול של השיחה של בלייק ולמדה, זה שיחה של שני בני אדם לגמרי.
אנחנו רואים דברים הרבה פחות מתוחכמים שזה מרגיש, מה כל אחד מאיתנו פעם דיבר עם בוט של שירות ושאל אותו, אתה רובוט או שאנחנו מדברים עם איש.
נכון, אבל הרבה פעמים אנחנו בתוך כמה שאלות תשובות אנחנו מבינים, הרבה פעמים גם מה שימכור את זה, זה לדעתי החוסר יכולת לזכור אחורה. זאת אומרת, אחרי 5-6 שאלות אנחנו מבינים שאנחנו שוב צריכים לחזור על אינפורמציה, ובלמדה יכולת זיכרון היא מאוד ארוכה. שזה אגב נקודה מעניינת, שוב, אני חושב שאני נסה בכוונה לברוח מהשאלה של תודעה או לא, אבל הזיכרון הוא הדבר שיכול לפחות לשכנע. לדעתי זה הדבר הכי משכנע. זאת אומרת, אנחנו מדברים ומדברים ומדברים, ואנחנו, והישות שבצד השני יכולה להתייחס לנקודות שנאמרו מספר דקות לפני בשיחה, וזה דבר שהוא מאוד מאוד אנושי, או אני חושב שגם אנחנו די רגילים שאין לבוטים, אין לצ'טבוטים את היכולת הזאת. וללמדה יש יכולת כזאת ברמה מאוד מאוד גבוהה ומשכנעת.
אז אם טראמפ ישלח לי הודעת וואטסאפ ויגיד לי, תקשיב נבות, אני מאוד מעריך את העבודה שלך ב-XYZ, ואני חושב שאם תתמוך בי זה יהיה על הכיפק, זה באמת טראמפ. ואז אני אדבר איתו בכמה התכתבויות. הוא יכול אולי לשכנע אותי.
בטח אם מתחשבים בזה שאתה אומר שבעצם איך שאני מדברת מאוד משפיע על התשובות שאני מקבלת, אז זה מייצר באמת הרבה אינגייג'מנט. אני לגמרי יכולה להבין למה הבחור הזה פיתח רגשות כלפי התוכנה.
אני אגיד לכם איפה יש פה בעיה. יש פה גם, אני אשים בצד הבעיות ההנדסיות. הוא יודע לבנות משפטים קוהרנטיים בשפה, באנגלית, אבל של כל כך הרבה דוברים שונים וכל כך הרבה אנשים שונים שכתבו, כאילו המרכיב של הסגנון האישי פה הולך לאיבוד לגמרי בתוך טונות על טונות של דאטה. עכשיו, כדי להחזיר את המרכיב הזה, אני חושב שזה יותר מאתגר, וגם לגרום, יש הבדל בין לגרום לי לחשוב שאני מדבר עם בן אנוש שאני לא, אני לא מכיר את הסגנון דיבור שלו, אני לא מכיר את ההומור, אני לא מכיר את הידע הכללי שלו, עולם הרפרנסים שלו, לבין לגרום, לעבוד עלי שאני מדבר עם תור, שסיכוי יותר גבוה שגם אני אעלה בשיחה משהו שאני יודע שתור אמורה להכיר, והיא לא תכיר. עכשיו,
כן,
כדי,
אבל יש הבדל גדול בין תור לבין לדבר עם פוליטיקאי, שאתה מכיר אותו רק מהטלוויזיה, אתה לא מכיר אותו באמת.
נכון, אבל פה שוב נכנס העניין של, כאילו נקרא לזה מן הכלל אל הפרט, והפרט פה הוא יותר מאתגר. זאת אומרת, יצור המורפי שאני לא יודע מי הוא, אבל אני כן מניח שהוא אנושי, אני חושב שהיכולת שם. לשכנע אותי שמדובר באדם ספציפי, זה בעיה יותר קשה.
אז עוד לא צריך לפחד.
תשמע, לא יודע. אני חושב, אני אומר בזהירות שלא, ואולי אני אתבדה. אני חושב שאם אנחנו רוצים, אם אנחנו רוצים לעבוד על אנשים שמדברים עכשיו עם טראמפ, או עם פוליטיקאי שיש לנו מספיק מלל שלו, אז אני חושב שהדיפ פייקים האלה של טקסט יכולים לקרות, אבל אני חושב שמי שמספיק מכיר את הדובר יוכל להכשיל אותו יחסית בקלות.
טוב, נפתח,
בנימה אופטימית זו.
נפתח את הספייס לאנשים שרוצים לעלות ולשאול שעות מהבית, רוצים לדבר? גל, ערב טוב.
אהלן, מה קורה?
תציג את עצמך.
גל סודק, אניקספילד, אני ראש צוות במשין לרנינג כרגע בוולמארט, בעבר עבדתי עם ניר באמזון.
ראיתי שאתה בספייס וידעתי שתשאל שאלה.
אני לא פה לשאול שאלה, אני פה לחזק ולהגיד, אני בעצמי עבדתי על פרסונל אסיסטנט לרופאים ואחיות, אז בצורה הכי פשוטה, למה המודל הזה אפשר לחשוב שהוא באיזושהי צורה סנטיאנט, למרות שהוא לא, הוא בסך הכל למד סטטיסטיקה. בסופו של דבר, גם תוך כדי הפעולה, יש פה איזשהו חלק שהוא הסתברותי, כלומר, לא עבור כל קלט, המודל יוציא את אותו פלט. אם עכשיו תיקח רשתות קונבולוציה שבעבר שהסתכלנו עליהן, נניח לזהות כלב או לזהות חתול, אז כל פעם שתכניס את אותו קלט, הם בהכרח יציאו את אותו פלט. פה במודל הזה, כן יש איזשהו נדבך הסתברותי גם בזמן המבחן.
אז גל, אם אני מסכם את מה שאתה אומר, אתה אומר, אני מסכים עם ניר, זה, אין לזה, אין לאלגוריתם הזה תודעה, זה הכל מתמטיקה וסטטיסטיקה. טוב, גל, תודה רבה.
שמחה.
ערן.
אהלן, מעניינים. אני לא כאן ב-NBA, מה שלומכם? אני ערן, עובד בחברת טיקוקו ב-AI, אנחנו מציעים אנשים וירטואליים, שבין היתר גם ממוזנים על ידי מודלי שפה, ואני, קודם כל, ניר, מאוד מאוד מעניין מה שסיפרת, גם כשאתה מכיר את זה עדיין מרתק לשמוע את ההסבר. רציתי לשאול, מכיוון שאתה דיברת בעצם על כל הסיפור הזה של הסתברותיות, ושבעצם כל תשובה שאתה תקבל כנראה תהיה איזושהי וריאציה על תשובה שכבר ניתנה פעם, או אותה תשובה שכבר ניתנה פעם, מתי בעצם אנחנו נוכל להגיד שזה פתח תודעה? כשזה בעצם יענה תשובה שלא נערכנו לה? שזה ייזום שיחה שלא הייתה בארכיון, האם יש לך דבר כזה שיחה שאין שום איטרציה שלה, שום מבנה שפה שיכול לנבא אותו בעתיד?
אני לא חושב שנכון להגיד שהתשובות שמתקבלות זה תשובות שניתנו בעבר, או שהמודל ראה בשלמותן. בכמות כמות הטקסט שהמודלים האלה נחשפים אליו, היא כל כך גדולה שבאמת נלמדת היכולת להרכיב משפטים שלמים, שאתה לא תמצא, אגב, זה גם דברים שנבדקו, זאת אומרת, אתה לא תמצא משפט שדומה אליו בטקסט, יכול להיות שחלקים ממנו, אבל זה כל כך שונה. גם לרמה שיכול לצאת אותו משפט מספר פעמים, ומבחינת הכוונה, אבל הוא יאמר עם מילים קצת שונות, סגנון טיפה שונה. זאת אומרת, יש שאלה קלאסית במודלים לומדים, האם בעצם מה שהם עושים זה memorization, פשוט...
זוכרים?
כן, הם פשוט זוכרים, וזה מבחן שיחסית קל לבדוק אותו, כי הדאטה זמין לנו, ובודקים את הדברים האלה, ובודקים כמויות מאוד גדולות של פלט, ופשוט משווים אותם לטקסט שהמודל התאמן עליו, ואנחנו רואים שהוא מספיק שונה לרמה שאנחנו יכולים לקבוע שהמודל הזה דמיין את המשפטים האלה כמעט לגמרי מאפס. אבל כן שאלת איך נדע שזו תודעה, אז אתה יודע, ראית נראה לי שאני מנסה להימנע מהשאלה המאוד פילוסופית הזאת, כי אני לא פילוסוף. אני גם לא יודע אם זה ספציפית המבחן שאני הייתי בוחן. אותי מאוד מגניב היכולת, כמו שאמרתי קודם, להתייחס לנקודות שנאמרו מוקדם יותר בשיחה. אני חושב שכששואלים אותו שאלה כזה, מין תספר לי על עצמך, אז הוא באמת ישלוף משהו ממאגרי המידע העצומים שלו, והתשובה הזאת באמת, כמו שגם גל אמר, יש איזה רעש התחלתי, נבחר משהו אקראי מתוך הרבה מאוד אפשרויות, ואז ממנו והלאה, התשובה בעצם מכתיבה את המשך השיחה, כי המשתמש יענה לתשובה שמודל השיחה נתנה, אמרנו שזה נתנה?
כן, נתנו.
סליחה, כן. כן, נותנים. ומכאן והלאה זה כבר באמת יכתיב את זה, באמת אם אנחנו נאתחל את מודל השיחה, אז השיחה הבאה יכולה לראות מאוד שונה, וגם יכול להיות שיבחר אופי אחר לאותו מודל שיחה.
אחרון חביב, ניסן, תציג את עצמך.
אני ניסן ירון, אני מנכ״ל של סטארט-אפ בשם אימפריס, ואנחנו בעצם בונים ארכיטקטורה שמבוססת מודל שפה כדי לייצר רובוט שיודע גם לדבר וגם לפעול, גם לראות הכל כאילו ביחד, בשאיפה.
מה השאלה שלך אלה?
אתה עושה את הטרמינטור נראה לי, מה זה?
כן, סוג של, אם ניסן שהוא יהיה טוב.
הכל טרמינטור.
מה שאני רוצה להגיד, אני רוצה לאתגר איזה משהו קטן, סליחה, באחד השיחות, כחלק מהעריכה של המודל, אז אני שאלתי מודל של GPT-3, האם יש לו תודעה, והוא כמובן אמר שכן, ואז שאלתי אותו, אם אני משנה לך את הפרמטרים, אז אתה תיתן לי תשובה אחרת, אז איך יש לך תודעה? והוא נהיה לי תשובה ששווה לחשוב עליה, הוא אמר, תודעה זה מצב בינארי, אם כרגע יש לי אותה, אחרי שתשנה את הפרמטרים ולא יהיה לי, זה לא אומר שעכשיו לא היה לי אותה. אני חושב שזה נקודה פילוסופית מעניינת שהוא העלה כאילו אקראית, אבל אני חושב שבאמת הדרך להתייחס לזה היא תשתנה מאוד בזמן הקרוב, כי אנחנו נצטרך למצוא הגדרות חדשות למה זה תודעה, כדי להרחיק את עצמנו מהמודלים האלה, כי הם באמת, ככל שיעשו להם פיינטיון וככל שיתנו להם עמוד שדרה ואיזושהי התייחסות עצמית, אז הם יותר ויותר מאתגרים בצמצום ההבדלים ביניהם לבינינו, וזה התחיל להשתנות.
אני מסכים איתך לגמרי, אני חושב שזה אחלה דרך לסיים את האירוע, כי זה...
כי הנה, הרובוטים באים עלינו.
כן, כי הרובוטים באים עלינו, אז בוא נלך הביתה. תודה, ניסן.
אחלה וכיף, תודה לכם, תודה.
Weekly Sync. Weekly Sync.
עד כאן Weekly Sync לשבוע. תודה רבה, ניר בן צבי. תגיד תודה. תודה רבה לניר ברנצבי.
איבדתי את התודעה.
תודה רבה לנבות וולק.
תודה רבה, תור צוק.
אתה רוצה לבקש משהו מהאנשים והרובוטים שמאזינים לנו עכשיו?
אני מבקש מכל האנשים, נשים ובוטים שמאזינים, תדרגו אותנו 5 כוכבים בכל אפליקציות הפודקאסטים, זה עוזר לנו להגיע לעוד מאזינים.
אם אתם בוטים אמיתיים, אתם גם ממש יכולים לעשות את זה בקלות ובמקביל. תודה לדן ברומר הקוסם שערך את התוכנית, ולשני אבירם שעיצבה את המוסיקה. תודה גם לאמיר פקטור ולאסף פרידמן שהפיקו וערכו. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, ביום ראשון בשעה 6:20 בערב בטוויטר ספייס, תוכלו להאזין לנו בלייב בזמן ההקלטה ולשמוע איך מכינים את הנקנקיות, וביום שני יעלה הפרק הארוך באתר הארץ ובכל אפליקציות הפודקאסטים. ראה.
Weekly Sync. Weekly Sync.
Weekly Sync.